ביקש. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אומר רש"י, על פי השם ברשותו, לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו תשלח. יש הבדל אם הקדוש ברוך הוא מצווה משהו או נותן רשות למשהו, למשהו, לשני דברים שונים הדבר הזה. אומר, אולי אפשר לשבת. תודה, ישר כוח. תודה. זה שני דברים שונים. אם אדם נותן, אם הקדוש ברוך הוא מצווה, אין ברירה, אין לך אופציות אחרות, אתה צריך לקיים את מה שהוא מצווה. אבל לגבי רשות, אתה יכול לשלוח, אם אתה רוצה, שלח, אם אתה לא רוצה, בידך הדבר, בידו של משה. זה מה שרש"י אומר, ברשותו, שלא עיכב על ידו, אבל הוא לא ציווה עליו. אלא אומר, שלח לך, זאת אומרת, מה שאתה רוצה. כולם אנשים, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות. דיינו, המרגלים לא היו אנשים פשוטים, אלא היו אנשים חשובים, שהחשיבו אותם, ואותה שעה כשרים היו. למה אותה שעה כשרים היו? כי עדיין לא חטאו. אבל אחרי זה, איך אומרים, התקלקלו. אותה שעה הקשירים היו, לפני שהם חטאו, כן? אבל אחר כך אנחנו רואים, מה מכאן לומדים? אפילו אדם שהוא כשר, שהוא בסדר, בגלל שיש לאדם בחירה חופשית, יכול גם להידרדר. לכן תמיד צריך לזהים אנשים חשובים כמו אלה המרגלים, הם משתנו ל... כן, אנחנו אומרים, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. אפילו כשאתה אדם חשוב, תעבוד על עצמך ועל אל תאמין בעצמך, אלא תאמין תהיה עם השם אלוקיך. כי אנחנו במשניות שבת, פרק י"ח. בבקשה. כאן הנושא שאנחנו עוסקים בו הוא עוסקים בעניין של להעביר ממקום למקום דברים שהם הדברים שאומנם אולי בנסיבות אחרות מותרות, אבל כאן הוא אומר זה בגלל הכובד שלהם והמשקל שלהם, יש בזה בשבת איזשהו איסור, אלא בתנאים מסוימים. בוא נראה. מפנים בשבת אפילו 4 ו-5, כלומר אפילו הרבה קופות של תבן ושל תבועה, אף על פי שיש תורך בפינוי זה. שבת היא למנוחה. אז הייתי אומר, אני אדם בא, יש לו אורחים, או צריך ללמוד, או משהו כזה, יש קופות. קופות זה חבילות של תבן, וזה. אז הייתי אומר, אולי בגלל גודלם של הדברים האלה אסור לטלטל אותם, הוא אומר, לא. אם זה לצורך אורחים או לצורך שבת, איזשהו עניין של שבת, למרות גודלם והטרחה הגדולה להזיז אותם מקום למקום, זה מותר. נתנה האורחים, אם אדם צריך למקום הקופות, איפה שהם מונחים, החבילות האלה, להושיב שם אורחים לסעודה, הוא יכול לטלטל אותם. או מפני ביטול בית המדרש, הוא צריך לפנותם שיהיה מקום לתלמידים בבית המדרש ולא יבטלו מלימוד תורה, משמיעת הדרשה, כלומר שצורך מצווה מותר לפנות את הקופות, התבן והתבואה, ואין חוששים לטרחה של שבת. מה שנקרא טרחה של שבת, לא לעבוד יותר מדי קשה לדברים המותרים. הוא אומר, מכיוון שזה לצורך השבת עצמו, זה מותר. דוגמה, ספסלים או דברים כאלה כבדים, שלפעמים צריך איזו מסיבה או משהו לעשות סעודת מצווה, כלומר שלמרות שזה טרחה גדולה, אז אפשר לטלטל אותו, אפשר להעביר אותו. אבל לא את האוצר, אוצר זה מחסן. כן, מחסן זה נקרא בארמית אוצר, אוצר. אבל אם יש לך מחסן, מחסן מלא תבן או מלא שחורה או דברים כאלה, אז דברים שמותר לטלטל אותם, אסור לפנות מחסן שלהם, מדוע? אבל לא את האוצר, כלומר שלא יפנה את האוצר כולו, מפני שחוששים שמא יבוא לידי השוויית הגומות של בר קרקע, שהיא תולדת החורש. פעם לא היו כמו היום רצפות, פעם הקרקע זה היה קרקע אפר, גם של הבתים דרך אגב, לא רק של המחסנים. אז כשאתה גורר את החבילות האלה, אתה יש שם גומות, אתה יכול למלות אותם או ליצור גומות, אז זה אומר, זה תולדת החורש, שמה יבוא לדבר הזה, ולכן זה אסור. מפנים תרומה טהורה, מה? סליחה?
כשאתה מזיז את הקופות של
הטבע, לא, הוא אומר, זה לא, אומר, אם אתה לוקח כמה את הקופות לצורך העניין הזה, אבל אם אתה רוצה, נאמר, יש מחסן מלא תבואה, אם אתה רוצה את המחסן הזה, הפוך אותו למקום מסיבה או משהו כזה, אז הוא אומר, זה לא, והוא מסביר גם שזה יכול לגרום תוך כדי זה, גם שוב פעם אתה תראה, עוד מעט יכנס אנשים, נראה שם איזה בור או משהו כזה, איזה גומה או משהו, יקשלו בגומה או משהו. גם אתה גורר וגם אתה חופר, אתה רוצה שאנשים יוכלו להיכנס לכאן למחסן, לכן יש חשש לדבר. מפנים תרומה טהורה, כלומר מותר לישראל לטלטל בשבת ולפנות אפילו תרומה טהורה, למרות שישראל הרי אסור לאכול בתרומה. הייתי אומר אולי זה מוקצה, אז הוא אומר לא, שאינה ראויה לאכילה, שכן ראויה היא רק לכהן, אבל תרומה טמאה גם כהן אסור, לכן אסור לטלטלה בשבת, לפי שאינה ראויה לאכילה אף לכהן, הרי דינה בשריפה. אז זה אסור, כי זה אסור לא לישראל ולא לכהן. ודמי, מה זה דמי? תבואה שנלקחה מעם הארץ החשוד על המעשר. זאת אומרת, ספק אם הוא יישר, ספק אם הוא לא יישר. עכשיו, התבואה הזאת, האם אפשר לטלטלה בשבת או לא? שאסור לאוכלה עד שיאסרו המספק. מכל מקום מותר לטלטלה בשבת, בכל זאת היא ראויה לאכילת עניים. עניים יכולים לאכול דמי, כמו ששנינו מאכילים את העניים דמי, אף לעצמו ראויה היא, שכן יכולו להפקיר את נכסיו ולהיות אני יכול להגיד באותו רגע את בא לו לאכול את התבואה הזאת, הוא אומר אני איך כל הנכסים שלי הפקר. אדם שאין לו נכסים, מה הוא? כמו בחור במכון מאיר, יש לו נכסים? אין לו נכסים. אז הוא אני, פתאום נהפך מהשיר לעני, ואז הוא יכול לאכול את זה. ומעשר ראשון שנטלה תרומתו, שהופרשה ממנה תרומת מעשר, אף אם לא הופרשה ממנה תרומה גדולה, כגון שהקדים הלוי ליטול את מעשרו בשבילה, בשיבולים, סליחה. היינו קודם שנתחייבה התבואה בתרומה. כגון זה פטור הלוי מלהפריש ממנה תרומה גדולה. אני רוצה להסביר את העניין הזה. יש סדר בהפרשת תרומות ומעשרות. כשאדם קוצר את התבואה, אז מתי הוא מתחיל להפריש תרומות ומעשרות? שהוא עושה מזה קרי. קרי זה ערימה של גרעינים, לא תבואה. יש תבואה לפני שדשים אותה, לפני שמוצאים את הגרעינים. אז התהליך ההפרשת התרומות והמעשרות מתחיל ברגע שיש כבר ערימה של גרעינים. עכשיו, לפעמים, כמו שהוא אומר את זה כמה מקרה, ואז מה הסדר הוא? קודם כל, תרומה גדולה, זה נקרא תרומה לכהן. אחר כך, מעשר ללוי. אחר כך, תרומת מעשר, הלוי בעצמו מפריש מהמעשר, הוא מפריש את התרומה שלו עוד פעם לכהן. כן? אז יש כאן שתי תרומה, תרומה גדולה ותרומת מעשר. כאן משתבש הסדר. במקום שהוא הלוי יחכה עד לקרי שבו יפרישו את תרומת התרומה הגדולה וכו', במקום זה הוא לוקח, הלוי חוטף את השיבולים. למה הוא חוטף את השיבולים? לא יודע, תשאלו את הלוי, הוא חומד את זה. אז הוא לוקח את השיבולים ולא יפרישו עדיין תרומה גדולה, כי תרומה גדולה מפרישים רק שזה גרעינים, עכשיו זה עדיין שיבולים. מה דינה של תבואה כזאת שהפרישו מעשר, עדיין הוא הלוי לקח את השיבולים, והוא הפריש הלוי הזה את התרומה מהמעשר. אז הוא אומר כאן שדבר כזה אפשר לטלטל בשבת. מדוע? כי בכל זאת יש בה איזשהו תיקון, ולכן כגון זה פטור הלוי מלהפריש מן התרומה גדולה, ובכל זאת הוא יכול לאכול בה. כיוון שמותר לאוכלו, מותר גם לטלטלו בשבת. ומעשר שני והקדש שנפדו. רשאי אדם לפדות פירות מעשר שני שלו בכסף ולענות הכסף לירושלים, והפירות שנפדו מותר לו לאוכלם בכל מקום. וכן דבר שהוקדש להשם אפשר לפדותו בכסף, הוא יוצא לחולין. וכסף הפדיון נעשה הקדש. והפודה מעשר שני שלו או הקדשו, צריך להוסיף חומש על דמי פדיונו. ובאה המשנה להשמיענו במעשר שני והקדש שנפדו, שפדו אותם בעלים, שאף על פי שפדאום ללא תוספת החומש, אין החומש מעכב, הרי הם פדויים ורואים לאכילה, ומותר אפוא לטלטלם בשבת. אז הדין הוא כזה, אדם רוצה, מעשר שני מעלים לירושלים, ואוכלים אותו בירושלים, אבל מאיזושהי סיבה הוא לא יכול לעלות לירושלים כעת, הפירות יכולים להרכיב או משהו כזה, לכן הוא פודה אותם. אבל הכלל בפדיון של מעשר שני או הקדש, שאתה צריך להוסיף חומש כמו קנס כזה, למה לא העלית אותו לירושלים? על התורה גזרה שהוא צריך להוסיף חומש על על השווי של אותם פירות. אבל מה...
מי הוא מביא את
החומש הזה? לא, הוא מוסיף את זה לאותם מטבעות, והוא מעלה את זה לירושלים, ושם הוא אוכל את זה. והבעיה היא שלפעמים הוא לא הפריש את החומש, הוא הפריש את הקרב, אבל לא את החומש. האם האוכל הזה הוא אי אפשר לאכול אותו? הוא אפשר לאכול אותו. נכון שזה לא בסדר, לכן גם אפשר לטלטל אותו. והתורמוס היבש, מה זה תורמוס היבש? מי יודע, מי ראה פעם תורמוס? איפה ראית דבר?
סבתא
שלך. איזה עדה אתם?
טורקי.
בטח, טורקים אוכלים כל היום תורמוס. תורמוס זה מין קטנית גדולה כזאת, גדולה, נכון?
מה זה?
קטנית גדולה כזאת.
צהוב כזה.
צהוב, אבל כשמבשלים את זה טוב טוב זה רך. אבל כשלא זה יבש. מי אוכל יבש? זה כמו אבן, חתיכת אבן. אז הייתי אומר, אולי זה לא מאכל, בגלל שהוא יבש, אי אפשר לאכול אותו. באה המשנה ואומרת לו, והתורמוס היבש, מין קטנית, אף על פי שהוא מר וקשה, כשלא מבשלים אותו, כראוי, מותר לתלו בשבת, מי שהוא מאכל לעניים, ויש אומרים שהוא מאכל לעיזים, גרסה אחרת. לכן מותר לתלתל אותו. אבל לא את הטבל. טבל זה תבועה, או פירות שבכלל לא הפרישו, לא תרומות ולא מעשרות. זה אסור. אסור, אסור לאכול בכלל. אסור לטלטלו בשבת את הטבל, היינו תבועה שלא הפרישו ממנה תרומה או מעשר, שאסורה באכילה אף לכהן. בגמרא מבואר אפילו טבל מדרבנן, כגון הזרוע בעצית שאינו נקו, והייתי אומר שכאן יש ספק בדבר, בכל זאת אסור לטלטלו. דהיינו, אדם שלוקח פירות מהעצים או מהשדות, זה טבל גמור, אסור לטלטל אותם. ולא מעשר, מהי נפקא מינה? אתה קונה מהשוק משהו. פתאום מסתבר לך שלא הפרישו תרומות ומעשרות. זה טבל, אסור לך את הפירות האלה לטלטל בשבת בתוך הבית. ולא מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו. אין צריך לומר מעשר ראשון שלא הפרישה ממנו תרומת מעשר, שהרי טבל גמור, אם לא הפרישו מעשר ראשון תרומת מעשר לכהן, זה טבל, אז זה אסור. אלא כוונת המשנה היא כמובן בגמרא, שלא נתלה ממנו תרומה גדולה, כגון שלאחר מרוח הקרי, היינו, לאחר שנתחייבה התבואה בתרומה, הקדים הלוי ולקח את מעשרו של הגרעינים. פעם קודם למדנו, הוא לוקח את בשיבולים, כאן הוא לוקח את זה בגרעינים. נתן את מעשרו קודם שהופרשו ממנו תרומה גדולה, והרי כגון זה חייב הלוי להפריש ממעשרו לא רק תרומת מעשר אלא גם תרומה גדולה, וכל זמן שלא יפריש ממנו תרומה גדולה הרי הוא טבל ואסור לטלטלו בשבת. מה ההבדל בין המקרה הקודם והמקרה הזה? שם הוא לקח את זה בשיבולים, ובשיבולים עדיין לא חייבים בתרומה גדולה. כאן הוא לקח את זה כבר בקרי, ובקרי כבר חייבים בתרומה גדולה, ואם לא יפריש תרומה גדולה הרי זה טבל. ולא מעשר שני והקדש שלא נפדו, אפילו נפדו, אלא שלא נפדו כהלכתם. נותן דוגמה מה זה שלא כהלכתם, כגון מעשר שני שפתאו באסימון. מה זה אסימון? מה זה אסימון? אתם לא יודעים, אסימון זה מטבע בלי צורה, זה נקרא אסימון. חתכת מטבע ולא יתגעו עליה, זה נקרא אסימון. מטבע שאין עליו צורה, והקדש חילו על גבי קרקע, כגון זה אין פדיון, פדיון, פדיון. שכן בפדיון מעשר שני נאמר, וצרת הכסף בידיך, דבר שיש בו צורה. ובהקדש נאמר, ויוסף חמישית כסף רכך עליו, וקם לו כסף דווקא ולא קרקע. מכאן שנפדע בכסף ולא בקרקע. ולכך, מעשר שני והקדש אלו אסורים באכילה, ואסור איפה לטלטלם בשבת. ולא את הלוף. מה זה לוף? הוא אומר, זה מין בצל. ולא את החרדל, אסור לטלטל. מדוע? שאינו ראוי לאכילה בעין. ובשבת אין ראוי לתקנו. כל אלו הועיל ואינם ראויים לאכילה, לא לאדם ולא לבהמה, אסור לטלטלם בשבת.
מה זה לא ראוי לאכול אכילה בעין?
זה לא חרדל.
אתה לא יכול לאכול, אתה צריך להתקין את זה, לבשל את זה, לעשות מזה משהו. רבן שמעון גמליאל מתיר בלוף לטלטלו בשבת, מפני שהוא מאכל עורבים. הלוף הזה, אני לא יודע בדיוק מהו, אבל העורבים אוכלים אותו. ופעם היו מגדלים העשירים, היו מגדלים מה שנקרא חיות מחמד, בין שאר חיות המחמד היה עורבים גם. הם היו מגדלים עורבים. והעורבים האלה היו כמו יונים, כמו שמענו מהרב, היו מגדלים יונים, והיו משחקים איתם, זה היה בשיניים שעשועים. שהעשירים מגדלים אותם משם שעשוע ותחביב. וסובר רבן שמעון גמליאל שכל ישראל בני מלכים מהם, וכך מותרים כולם לטלטל את הלוף, כי הם יכולים בפתור בני מלכים לגדל עורבים. אבל תנא קמא סובר הואיל ואין הדבר מצוי שבני אדם יגדלו עורבים, אין להתיר טלטול הלוף בשבת, והלכה היא כתנא קמא. יישר כוח. טוב, אנחנו באורות התחייה. לא אורות התחייה, סליחה. ישראל ותחייתו. ישראל ותחייתו. בנושא של כוח המדמה, י"ח, נכון? י"ח. אז ראינו שכוח המדמה הוא נלקח על ידי התורה, כי התורה זה השכל. הכוונה היא, כן, אספקלריה, שהמהירה היא ניתנה בשכל, נקרא הלאה. אבל מידת הדין? כן, טוב. כן, אמרנו שבעבר כוח המדמה בתקופת הנבואה הוא היה חזק, אחר כך בא, כן, כן, כשלא הגיע עדיין הזמן של כל התואר להופיע אל המרומים המגמתיים, דהיינו שהמין האנושי עדיין לא בשל, כן, נשלחו מעת יהושע שניים אנשים מרגלים חרש לרגל את הארץ, ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב. אז השאלה היא, למה דווקא, הרי אין מקרה, למה המרגלים צריכים לבוא לבית כזה לא סימפטי? ומי זה היו מרגלים?
כלב ופנחס.
היו אנשים צדיקים. אז למה הם צריכים לבוא לבית של רחב הזונה? אז אין כאן מקרה. והכל נקשר בקודש ובטוב העליון, למרות שהבית הזה הוא לא בית איי-איי-איי. אבל מידת הדין מתעוררת, ויראת העונש האמיתית נצרכת, לפי ערך השלטת כוח המדמה והתעמקותו. אבל בעצמיות החפץ האומתי, לא נשלם אז עדיין הפרצוף הדמיוני, לאחיזת הדעת בגלמותו, מצד אחד, והיופי בכל תיאורה מצד שני. וזהו שלם בימי שלמה, אז תבואנה שתיים נשות זונות לפני משפט מלך ישראל, היושב על כיסא השם. כן, אומר, רואים שהעניין הזה של אישה שהיא לא בסדר, זה מצית את הכוח המדמה, נאמר. זה גורם לתאווה, ליצרים, לדברים כאלה. אז רואים בתחילת בואנו לארץ ישראל, המרגלים באו לאישה הזאת רחב, אז הוא אומר, זה לא הייתה עדיין ההשלמה של שליטת השכל על, על הכוח המדמה. מתי באה ההשלמה של שליטת השכל על כוח המדמה? לא בתחילת דרכנו בכיבוש ארץ ישראל, אלא זה בא לידי ביטוי אצל שלמה המלך. לשלמה המלך באו אליו שתי נשים זונות, שזה ביטוי שדווקא הכוח המדמה היותר חזק, או ההשפעה של הכוח המדמה יותר חזק, ושלמה המלך הוא שופט אותם בשכל. זאת אומרת, הם באים כאילו הם מצד של הכוח של המדמה, אבל שלמה המלך במצב הזה של מלכות, של שלמות, שלמה המלך עם השכל, הוא מרומם, הוא מעלה את, את העניין של המדמה, דהיינו, הכוח המדמה הוא נשלט על ידי המשפט של שלמה המלך שהוא שופט את שתי אנשים. אז ככה אומר גם לעתיד לבוא. לא ביטול הכוח המדמה, ולא להפוך אותו לדבר רע, אלא לרומם את הכוח המדמה, להעלות אותו, לשלוט עליו, ושהכוח השכלי הוא יהיה מעל. נתן לכם דוגמה, למשל, אדם חולה. והנה ישנם אנשים חולים. אז האנשים חולים, הם סובלים, לפעמים כואב להם, הם בוכים, כל הדבר. חולים קשה. מי מטפל בחולים? בבית חולים, מי מטפל בחולים? אחרי איך אתה יודע? יפתחה נכון. עכשיו, האחיות והאחים, אז זה הכוח המדמה, כשרואים את החולה בוכה ומצטער וכל זה, מה האדם רגיל היה עושה? היה מתרגש מזה. הוא היה מזדהה עם הכאב, עם הצער, ועם הזה. השכל שלו היה נשלט על ידי הרגש, ועל ידי הכוח המדמה. אבל תשאל את אשתך, מה היא תגיד לך? אם אני אזדהה יותר מדי עם החולים, מה יקרה? אחרי שני חולים היא תתמוטט. זאת אומרת, הרופא והאחות, הם צריכים לשלוט עם השכל שלהם, לא רק על הרגש, אלא גם על הכוח המדמה, שזה הדבר החיצוני שמשפיע על הנפש, אז זה מה שהוא אומר גם מבחינה לאומית, הוא אומר. בילדותנו, אנחנו צריכים את הכוח המדומה, בקטנות מוחין, אנחנו קטנים, מבחינה לאומית. אבל בגרותנו כבר השכל, למה המשל דומה? כשאתה רוצה ללמד ילדים חשבון, אז אתה רוצה להגיד לילדים קטנים קטנים, כמה זה אחד ועוד אחד. אז מה עושים? לוקחים שני תפוחים ומראים לילדים, כמה זה תפוח ועוד תפוח, מה הם אומרים? למה? אבל למה צריכים תפוחים?
להמחיש להם את הדבר.
זה הכוח המדמה. או את האצבעות, עושים את האצבעות. מתחילים לספור עד 10, 1, 2, 3, הם צריכים את הכוח המדמה. אותו ילד שהוא גדל, מה קורה איתו? כמה זה 5 ועוד 5, הוא צריך לספור באצבעות? למה?
כי אבסטרקטיות.
כבר השכל אומר. זה אומר מבחינה היסטורית גם אומר. בתחילת דרכנו, הכוח המדמה, הוא היה שולט מאוד. בסוף דרכנו, זאת אומרת, באחרית הימים, הכוח השכלי, הוא ישלוט על הכוח המדמה, ולא רק זה, אחד ישלים את השני, כי אז תתחדש הנבואה, והנבואה ביד הנביאים הדמה, והנבואה עצמה, זה לא יעמוד בניגוד לעניין השכלי, אלא ביחד עם העניין השכלי, יתרומו יעלו למדרגה גבוהה.
חזק וברוך.